טוב, אני רוצה ללמוד היום עוד תורה לפורים, שיעור שני של חודש אדר, שיעור שני לפורים, והיום לקרוא מפור הגורל עמוד 93 עם קצת תוספות שהוספתי בסוף המקורות דברים אחרים. הרב שגר דיבר על המעשה מפלטין, כמו שהוא לימד הרבה סיפורים מעשיות של רבי נחמן, אבל דווקא את הסיפור הזה הוא בחר לשקע בתוך קובץ פורים. למרות שאפשר להביא הרבה תורות של רבי נחמן שמתאימות להיות שייכות לפורים, אבל הוא בחר דווקא ולא במקרה במעשה מפלטין, והוא באמת הוא מעשה מופלא, המעשה מהציירים. וכמה שהופכים בו אפשר למצוא בו עוד טעמים חדשים. הסיפור הזה מפורסם וידוע, כולם מכירים אותו. אנחנו בכל זאת, בשביל הסדר הטוב של אנחנו נקרא את הדברים, נקרא את הדברים ביחד, ונתגלגל, נראה מה הוא עשה עם זה. וכמו שאמרתי, המטרה שלי בלימוד של יום רביעי היא מטרה כפולה. המטרה אחת היא לראות מה אמר הרב שגר, והמטרה השנייה שהיא בעיניי מעניינת יותר וחשובה יותר זה לראות איפה הרב שגר נמצא מאחורי הדברים, מאיזה מקום הוא דיבר את הדברים, מה היה החיידק שהניע אותו וטלטל את מנוחתו כשהוא פגש מקור כזה או מקור אחר, סיפור כזה, סיפור אחר. זה החלק שאני מנסה לחשוף אותו כבר לאורך כל השיעורים, במידה מסוימת של הצלחה. וגם היום נעסק, נדבר בשני המישורים. קודם כל נראה מה כתוב כאן ומה הם הדברים. אבל כבר כשקוראים מה כתוב כאן, אנחנו נשמור על עין אחת פקוחה, כדי להסתכל לא רק מה כתוב כאן, אלא איפה הרב שגר ככה קורץ למה שהוא עושה בעצמו. הוא היה, כיוון שהוא היה אדם שהיה מאוד מודע לעצמו, אולי מודע מדי לעצמו, אז גם כשהוא כתב דברים, הוא גם ידע להסתכל מהצד ואיזשהו מקום לקרוץ למה שהוא בעצמו עושה תוך כדי כתיבת הדברים. זה החלק אולי היותר מרתק בדברים. בכלל, אני חושב שהנקודה, אם אפשר לדבר על זה, נקודה, יש הרבה נקודות, אבל נקודה אחת מאוד בולטת באישיות של הרב שגר, באופן לימוד התורה שלו, באופן שבו הוא מסר את עצמו לאחרים, זה שהוא כל הזמן היה מודע למה שהוא עושה, ומודע למה האופן שבו הוא מציג את הדברים, איך זה, מה זה מלמד עליו, ואיך אחרי תופסים אותו כשהוא מדבר, ואיך הוא מתגונן מפני התפיסה שאחרי זה ילבישו עליו כתוצאה מזה שהוא מדבר ככה או אחרת. כל זה הוא היה מודע לזה ופעל בתוך כל ה... הוא לא היה... פורים היה מבחינתו יום כאוב. כי שפורים הוא יום של שכחה עצמית, מה שלעולם הוא לא יכול היה להגיע. אפילו פורים עצמו, כשהוא שתה, זה היה בעצם שהבין עניין כאילו. זה לא באמת ככה. וזה מאוד בולט גם ברוח של התורת עצמם, אבל היה כאן איזה ניסיון לשכחה עצמית, אבל ניסיון שמראש כרוניקה של כשל ידוע מראש, שזה לא יוכל לקרות. ודווקא מהמקום הזה של אותה התפתלות שהוא חי עם עצמו, הוא יכול היה גם להעיר את רב נחמן באופן כל כך, כיוון שרב נחמן היה, לפחות על פי פרשנתו של הרב שגר, רב נחמן היה טיפוס מאוד דומה. רב נחמן היה כל כך חכם, כל כך מודע לעצמו, שיכול שהוא ניסה לאחוז את רעיון ביטול היש החסידי ולהתבטל, וזה רק היה חלק מהגיחוך. הדבר אחד שיכול היה לעשות מהביטול היש זה בדיחה, וזה הוא עשה בהרבה סיפורים, והבדיחה עצמה היא העניין כבר, כשאתה מנסה משהו אתה לא מצליח. הדבר אחד שאתה יכול לעשות זה איכשהו ספר בדיחה טובה. אתה ספר בדיחה, אתה לפחות כולם צוחקים, ואתה גם כן מנסה לצחוק, גם עשית משהו. והוא באמת הולך, הרב שגר מדבר על הבדיחה כביטול היש, זה הכותרת שהוא קוטם בספר עצמו, שהבדיחה כביטול היש, שזה בעצם הרעיון שאני רוצה לומר כאן. אם אתה אדם רגיש ששוטה לחי ונעלם ונמצא בשכחה עצמית, הוא יכול לעשות את זה גם בלי בדיחות. אבל כשאתה לא אומר שאתה נמצא כולך בתוך החוכמה, אתה כולך מואר בחוכמה, במודעות העצמית, במודעות על המודעות וכו' וכו', בדימויים שלך, במודעות על הדימויים שלך, בניסיון שלך להתגושש עם הדימויים וכו', כשאתה נמצא במקום הזה, מה נותר לך? זה פתרה שאינה בכם. כלומר, אין לך ברירה, אלא קצת להתבדח, קצת להשתעשע. והבדיחה הזאת עצמה מאוד, לרב שגר היה לו את השנינות ההומוריסטית שלו, וגם כאן בכתיבה הזאת באמת שנינות שמצדיקה לשים את זה בקובץ סיפורים, בקובץ סיפור הגורל. עכשיו אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו נתחיל להתגלגל בדברים שהוא כתב. סיפור הפלטין, אחד מסיפוריו של רבי נחמן, הינו סיפור עם ידוע, הנמצא בקובץ סיפורי אלף לילה ולילה. כאשר רבי נחמן שינה את סיומו, רבי נחמן חיבב כידוע סיפורים אלו שאותם שמע מחסידיו ונהג לעדכנם ולספרם בגרסה חדשה, וכך היא גרסתו לסיפור זה. אולי לפני שנקרא את הסיפור, נקרא את הקטע הבא, כי הוא כתוב אוקיי, סוג של הקדמה. מבחינת תאריכה שעשה עוד היה צודאי, שהיא תאריכה יפה, אבל כאן אני חושב שהיה ראוי להקדים את הקטע הבא לפני הסיפור, אז בואו נקרא. אני הבאתי זה, איך שזה בספר, ממש בצורה, בעימוד של הספר. אבל בואו נקרא את ה... רבי נחמן ראה בסיפורי המעשיות המאמין סיפורים שיש בהם רובד נסתר. אך טען שהללו השתמשו ולכן יש להקנם לספר כראוי. בסיפורי המעשיות, כך מופיע אצל רבי נתן, בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים, יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד. אף שהתקלקלו המעשיות יחסר מהם הרבה, וגם התבלבלו ואינם מספרים אותם כסדר, כי מה ששייך בתחילה מספרים בסוף וכן להיפך וכיוצא בזה. אבל באמת יש במעשיות שמספרים האוילם דברים נעלמים גבוהים מאוד, וגם לפעמים סיפר מעשה מהמעשיות שמספרים האוילם, אבל נוסיף בהם הרבה ויחליף את עיקר הסדר. ולעוד, אומר הרב שגר, שהוא סבר שהיצירה הספרותית היא אקט מיסטי. והבעל שם טוב, עוד שגם זה מרב נתן, והבעל שם טוב זה צוקה, היה יכול על ידי סיפור ומעשה לייחד ייחודים. כשהיה רואה שהתקלקלו צינרות עליונים ולא היה אפשר לתקן אותם על ידי תפילה, הם בתקנה מייחדו על ידי סיפור ומעשה. תראו עד אחד הדברים הגיעים, שכשאתה ניסה לתקן תיקונים באמצעות התפילה, אבל זה לא הלך. אז הדרך היחד שנותרה זה סיפור ומעשה. שיפוט הסיפור הינו שיפוץ מיסטי, תיקון העולמות העליונים. במקום אחר טען רבי נחמן שהקבלה הקדומה נלמדה למצוא את סיפורי מעשיות. כך גם בסיפור הפלטין, שרבי נחמן מתקן את סיומו. אגב, אני רוצה להגיד לך איזה הערה, שרבי נחמן באמת, סיומי הסיפורים הם בדרך כלל הקש. למשל, הסיפור מעשה מעבדה בת מלך. שהוא מתפתל, הוא מתפתל לכל מיני כיוונים, והולך לחפש את המלכה, ויש כל מיני שהיא נפל לשינה, ואכל מהתפור, שתה מן הים, מן המים, שתה מהמיין, עד שבסוף, איך נגמר הסיפור, אתם יודעים?
שמצאה ולא סיפר.
ולא סיפר, וזה כתוב באותיות קטנות, ולבסוף הוציאה ולא סיפר, כל הסיפור הולך להוציא את הבת מלכה, ובסוף הוא גומר את הסיפור בלי לדעת מה קרה בסוף, וכותב זה שבאיזה אותיות מוקטנות כנראה לא של רב נחמן, לאחר זה בסוף מאוחר יותר, ולבסוף הוציאה ולא סיפר איך הוציאה. זה אחת הבדיחות שלו, שהוא לקח אותך לשיא המתח, בסוף הוא אומר לך, בסוף הוציאה, איך? לא יודע. כאילו, כל הדרמה נשמטת לך בין האצבעות, אתה מחכה לאיזה אנד כזה, משהו מאוד מרשים, אתה נשאר עם איזו שורה בפונטים מוקטנים, שבסוף הוציאה ולא ידעו איך הוציאה. אותו דבר גם בסיפור כאן, הוא רק הוסיף ארבע מילים, והותם הדבר לפני המלך, ויותר מזה איני זוכר, וזה חלק מהבדיחה של הסיפור, נגיע לזה תכף בהמשך עוד כמה דקות. וגם במעשה מביטחון, למשל, היצר שולף ככה, כל הסיום של הסיפורים הם סיפורים מתוחכמים, וגם מאוד מפתיעים. מעשה מביטחון, איך זה נגמר? קצת, כמו סיפור רבי נחמן, אתם זוכרים את זה? עם השלפת האחר שהיה קט של עץ, ונעשה שחוק גדול בעולם. האמת היא שגם בסיפור של התבועה, המעשה עם ארגנית, שהסיום משפט המחת שלה שם זה הברגנית לא הייתה שלו, הראיה שעבדה ממנו. התבועה הייתה שלו, הראיה שנשארה אצלה. מין ראיה מאוד מוזרה ומאוד מופרכת בהגדרה, אבל זה בעצם הסיום של הסיפור, זה בעצם הנקודה. וזה מתחבר לזה שבאמת רבי נחמן לקח את הסיפורים. אגב, עוד צריך לזכור את כמובן מעשה ממלך בשפחה שהתחלפו. עכשיו זה נגמר בגן הבעלה. עכשיו יש מדבר פה על הכיסא של המלך שהרי זה נפלה למטה והכל שם לא היה כסדר, ואז מה שהמלך ידע לעשות, שים את הרי זה, הרי זה השושנה רומזת לספירת הכתר עם ראש הכיסא, והוא סידר את כל העניינים עד שבסופו של דבר בא התיקון השלם. וגם כן תמיד הולך אל הסיום, ובאמת זה נורא מעניין כאלה ספרותית, שבאיזשהו קורא לקח את הסיפור המקורי שנמצא בכל מיני סיפורי עם, אלף לילה ולילה וכל מיני חסידים סיפורי רבי נחמן לשעשע אותו, כל מיני מאי סלאח, סיפורי עולם, ורבי נחמן מה שהוא עשה, הוא תיקן את הסיפור, והתיקון הוא בדרך כלל בסוף. בדרך כלל הסיום של הסיפור הוא שאמור להיות בדרך כלל לכיוון מסוים, הכיוון, את הסיום הזה הוא פשוט עשה תנועה כזאת ועשה לי את כל, את כל הפירמידה על הראש, הוא עושה, הפך את כל הקערה על פיה, וגם כאן הוא עושה אותו דבר, זה מפורסם. וזהו, אחרי הקדימות האלה נוכל עכשיו קצת... כן, מעשה במלך אחד שבנה לעשות פלטין, וקרא לשני אנשים שציווה אותו שיצרו את הפלטין שלו. וחילק להם את הפלטין לשני חלקים, היום שמחצה הפלטין יהיה מותר לאחד לצערו, מחצה השני יהיה מותר לשני לצערו, וקבע להם זמן שעד אותו הזמן הוא חייבים לצערו, ואחרו להם אלו שני אנשים, כן? זה התיאור, המשימה של המלך, זה לצער את הפלטין שלו. כמובן, מה זה לצער את הפלטין? ולמה הוא לוקח שני אנשים, למה הוא לא בקשר איזה מצייר אחד? למה הוא צריך שני ציירים? כאן כמובן אפשר לפרש בכל מיני דרכים, אני רוצה להתמקד היום בדרך שהרב שגר פרש את הסיפור, הוא דווקא לא התמקד בפרטים האלה. הכל פנים כמובן שזה פתוח, תגידו אתם מה, מה כאן, איזה מין משימה זו, ומה מה כאן, זה לבוש לסודות עמוקים. מה, כאילו זה מצייר את תכלית האדם. תכלית האדם זה יצייר את הפלטים של המלך. מה, איך, איך הייתם מפרשים את זה? ולמה דווקא שני אנשים? אני צריך כל אחד לצייר חצי?
אולי מצד הגיוון.
אבל מצד הגיוון, אתה אומר.
דרכים שונות.
שלא יהיה משעמם.
מצד דרכים שונות, שיש אתה רוצה לקבל חלק מפה וחלק מפה.
אוקיי, טוב. בסדר? מה עוד?
או מצד התחרות, למרות שזה מאוד קפיטליסטי. מה? מצד התחרות, למרות שזה מאוד קפיטליסטי.
מצד התחרות, אתה אומר.
זה קצת קפיטליסטי מדי לרבי נחמן, אני חושב. אתה רוצה לקבל אפקט טוב, אז תיתן אנשים להתחרות את זה. זה מכרז.
קודם כל, מה זה לצייר את הפלטין? לפני השאלה של שני אנשים, איזה משימה זה לצייר את הפלטין? הפלטין נגיד רומז לעולם. מה הוא בעצם מצפה מהאנשים האלה? שיספרו את הסיפור של החיים. ספרו לנו מה אתם רואים כאן. אני בראתי עולם, ואני לא מתוסכל עובר הקדוש ברוך הוא שלי. אף אחד לא מבין אותי. אז בואו נראה עכשיו, אם תרצו להיכנס כאן ליחד בין אור ישר ואור חוזר, ובעצם מה האור החוזר שלכם. מה... זה כמו אבא שלוקח את הילדים שלו אחרי הרבה שנות שנים שחי ביחד. הוא אומר, חבר'ה, תגידו, מי אני? תגידו אולי משהו, מי אני? איך אתם רואים את זה? זה דבר גם נורא מרתק, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ובאיזשהו מקום הוא מחפש פידבק, מחפש באיזשהו מקום שינחיכו אותו דרך האופי שבו רואים אותו, וזאת אפשרות אחת לתאר את המשימה הזו. אני אומר שלצייר זה תמיד לדמיין בטקסטים החסידיים, גם אצל הרב קוק, לצייר זה לדמיין. באיזשהו מקום כאן מתבקשת עבודת הדמיון, שרבי נחמן ביסס את כל האמונה על הדמיון, ואגב מי שרוצה לראות את זה יכול לראות במאמרו של הרב שגר שפורסם פעם ראשונה בספר הזה פרשת שבוע של ידיעות ספרים בפרשת וישב על יוסף על הדמיון אצל רבי נחמן. שם יש התייחסות לפער בין רבי נחמן ריהל והרמב״ם ביחס לדמיון, ושם הוא מראה איך שרבי נחמן למעשה האמונה של רבי נחמן בניגוד לרמב״ם שבמקום שנגמר השכל שם התחיל הדמיון ושם התחילה גם האמונה. לכן כאן המשימה לצייר את הפלטין היא בעצם קריאה לעמדת הדמיון. אתה לא יכול אומר רבי נחמן לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בתודעה הרציונלית, בתודעה המודעת לעצמה, ושאז אתה תחמיץ למעשה את המגע עם הממשות של הקיום, כי המגע עם הממשות של הקיום הוא לא מגע שיכול להיות בתיווך של השכל, בתיווך של הלוגיקה, הוא צריך את את הפריצה הבלתי אמצעית לגעת בממשות של הדברים. היום מדברים על הרבה אינטליגנציות, יש אינטליגנציה אינטלקטואלית, יש אינטליגנציה רגשית, יש אינטליגנציה מנטלית, יש הרבה שלל אינטליגנציה שרבי נחמן היה מאוד מודע להם, שאתה לא יכול בעצם לפרש את העולם אם אתה מצויד רק בכלים האינטלקטואליים, ולכן המשימה כאן לדמיין את הפלטין, לצייר את הפלטין, היא משימה נורא אפשרית לרבי נחמן, שבאיזשהו מקום מתבקשת העבודה של עובד השם האמיתי, היא עבודת הדמיון. שבמציאות הדמיון אתה יכול באיזשהו מקום לתפוס כאן, דרך אגב, אני אומר את זה סתם כעיקר כדי קצת, בדקות הראשונות של הלימוד צריך איכשהו קצת לעשות חימום. עכשיו זה שלב החימום, בסדר? לא, לא רוצה מהם אחר, אבל קצת איכשהו, כי יותר מתי נראה לי, מה זה רדומים? ממש, ועל הזמן. זה נראים ממש ככה, והדיבור שלי גם מאוד מרגיע כזה, כמו שאפשר תוך כמה דקות, קצת לשחק כולכם פה על השולחן, בקצב נשימה כזה, עולה ונראה את זה. אני גם יכול להצטרף אליכם דרך אגב בזה, זה לא יהיה בעיה.
עושים את הקלטה.
טוב, אז נקליט גם את השינה. זה ודאי במקום גבוה. שינה כאן, בלימוד הזה פה על יד מסע הפלטין, זה שינה שיהיה בה העלה הגבוהה. בכל פנים, התיאור של ה... ננסה לתאר לעצמנו באמת בתוך משפחה. אני חוזר לדימוי הזה כי הוא מאוד עוזר להמחש גם את המשימות שרבי נחמן ראה אותם כבסיסיות בדמות שלו ביחס לעבודת השם בכלל. נגיד אם אדם באמת בעבודת הבית, תמיד הבית מנסה לבנות על המשפט ועל הסדר ועל האיזונים בין הסופר-אגו לבין האי, בין המשפט לבין ההנאה וכו' וכו', כל הדברים הללו ידועים. אבל אם נגיד אנחנו בתוך המשפחה, המטרה תהיה שכל המשפחה עובדת על הדמיון. אבא, אמא, ילדים, אולי גם סבא וסבתא, כולם יחד עובדים בדמיון. וביחד רוצים איכשהו לדמיין את ההתרחשות שבתוך ה... שבבית, מה כל אחד, איך כל אחד מדמיין את השני, ובאיזה צורה פונים אחד לשני, ומה בעצם הממשות של כל אחד מבני המשפחה. זה יכול להוביל את כולם לאיזשהו התרגשות מאוד גדולה, כמו שזה עשוי להיות איזה תגלית. דרך כלל, כל אחד יודע על השני ידיעה מאוד עמומה, מאוד לא נוכחת. רק כשאדם נכנס, תוקף את זה מאיזה מקום של דמיון חדש, הוא יכול פתאום לגלות אדם שהוא חי איתו עשרות שנים, אבל הוא לא, אף פעם לא ידע לדמיין עוד, אף פעם לא ידע להתייחס אליו כמשהו, כישות ממשית. וכמה שרבי נחמן בעצם מעורר כאן בסיפור, זאת משימה לדמיין את העולם. לא להיות בעולם, או איכשהו לרדם בשמירה, או איכשהו לזרום בקווי מתאר שאתה אפילו לא מודע להם שבאמצעותם אתה חווה את העולם וכן הלאה, אלא לנסות לתצפת ולצאת לגמרי החוצה. ודווקא מהמקום שאתה לגמרי בחוץ, זה, האמת היא, זה לביטוי גם בחתונה של עבודים בהקשר של החושים. שרבי נחמן מדבר על העיוור שהוא בעצם לא רק שהוא רואה, אלא הוא רואה את זה שהוא רואה. ואחרי שהוא מסוגל לשמוע בגלל שהוא רואה את זה שהוא שומע. הוא שומע את זה שהוא שומע. באיזשהו הכל תמיד אתה נמצא בעמדה שאתה מסתכל על הכל במבט מבחוץ. זאת בעצם אפשרות לפרש כך את, את המשימה של לצייר את הפלטין. טוב, אפשר גם לומר עוד אפשרויות, אבל זה דווקא דבר שמעורר אותי. מה עכשיו קרה אחרי שהוטלה המשימה והלכו להם אלו השני אנשים, הלך אחד מהם ויגע וטרח בעוד ולימד עצמו זאת האמנות של ציור וחיור היטב היטב, עד שצייר את חלקו שם הוטל לה וציור יפה ונפלא מאוד, וצייר שם חיות ועופות וכיוצא בזה בציור נפלא ונעים מאוד. והשני לא שם מדיבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. וכאשר הגיע גם כאן כאן השאלה, כבר בשלב הזה, למה הוא לא שם מדיבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל? מה זה צריך להיות? המלך ציווה כאן ציווי, והוא בכלל לא שם עליו. למה? מה? ואם אנחנו נלך בצורה שנצא לפרש את הסיפור ששני הציירים אינם אלא שני צדדים בדמות של רבי נחמן עצמו, הוא גם הצייר הראשון, הוא גם הצייר השני, הוא למעשה שתי הדמות, כמו שננסה להראות את זה עוד מעט, וגם זה גלגל כאן בסיפור, בפרשנות של הרב שגר, למה באמת הוא לא שם לי בגזרת המלך? למה? איך אפשר לפרש דבר כזה? הוא סתם אדם אז פנים שהמלך מצווה והוא לא שם עליו. מה? כאילו זה לא, 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 לא סביר לפרש שזאת הכוונה. כמה, מה רב נחמן רצה להביע באותו צייר שלא עסק בזה כלל? לא שם לי בגזרת המלך. מאיזה מקום אפשר לפרש את זה? אפשר שיהיה יתיישב על הלב.
אתם רואים? זה, כן, אני מרגיש שזה המקום שכאילו אתה לא, אתה רוצה ליצור מתוך חופש מלא. הציווי והחיוב הזה הוא מאוד
מאוד נפלא, מה שאתה אומר. זה מאוד נפלא. אריה, נכון?
ישראל.
ישראל. אז מי זה אריה? אתה ואיתמר, לא?
כן.
בוקרה?
כן.
אז הייתי יושב כזה. ישראל. מה שישראל אומר זה מאוד יפה. זאת אומרת, יש מקום, עצם הציווי הוא הבעיה. זה באמת לא חשבתי. שישראל מציע כאן שהיכולת לצייר את הפלטין צריכה להגיע מחופש. אם אתה קנו לציווי, אתה לא יכול לצייר את הפלטין. יש פה איזה מין התנגשות פנימית. כדי שאני אהיה מסוגל לתת החוצה, זה רק יכול לבטא את החופש המוחלט שלי. מה שאני קנו לצו המלך, יש איזו טרנסנדנציה של מישהו שהוא אור סובב, אור מקיף, שנמצא מלמעלה, זה כבר קובל אותי ולא מאפשר לי את היכולת לצייר.
אבל אתה עושה בשביל המלך, זה לא...
זה כאן הפרדוקס, זה כאן בדיוק הבעיה, הבעיה כאן שאתה עושה בשביל המלך, אבל כדי לעשות משהו בשביל המלך, אתה צריך למעשה למרוד במלך. המרד במלך היא האופן הראוי ביותר, וזה גם מתגלגל יותר בהמשך הפרשנות של הרב שגר כאן. המרד במלך הוא בעצם המימוש הגבוה של צו המלך. באיזשהו מקום הייתי אומר, כמו שהרב שגר התבטא גם במקומות אחרים, שהמרד במלך בעצם משקף שהמלך רוצה שתמרוד בו. כשהמלך אומר לך שהוא מצווה עליך, הוא באיזשהו קורס לך, אל תקשיב לי. תעשה הפוך. כיוון שאם אתה תצייר ותהיה כזה קנוע, אז לא הבנת את הבדיחה. וכל הסיפור הוא בדיחה. אבל לא הבנת את הבדיחה. אני אומר לך לצייר, אבל אם אתה באמת תעשה את זה, אתה איבדת את כל... לא הבנת מה רציתי ממך. וכאן זה נקודה נורא רגישה. גם מבחינה חינוכית היא נורא רגישה. אני זוכר שאף שגר תמיד אהב לספר את הסיפור שהבת שלו רצה לקרוא ספרות, אז היא קראה לקרוא עמוס עוז, אז עמוס עוז זה הקטע, היום זה לא קטע. אז הוא אמר לה, הוא אמר לה שלא תקרא, אבל קרס לה שתקרא. זה בעצם היה השיטה, הדרך החינוכית שלו. אני לא כל כך הזדה, אני לא הזדהיתי אף פעם עם האפשרות הזו של לעשות את זה כאילו, אני לא מסוגל גם, אני לא כל כך מאמין גם באפשרות כזו, אבל זה משהו בעצם... ניסה לפתור את הבעיה באופן הזה. איש שואל אותו אם לקרוא עמוס עוז. עכשיו, מה הוא רוצה בית להגיד לה?
כן.
שתקרא. אז למה הוא לא אומר לה איזה? שיגיד לה, תקרי. אז למה הוא לא אומר לה איזה?
בשירות הגבולות.
מה?
הוא מוציא את כל הרצון שלה להיקרוא.
כי הוא רוצה שהיא לא תקרא. למה הוא רוצה שהיא לא תקרא? בגלל שזה לא טוב לקווי המתאר של הדמות הדתי. זה לא... עמוס עוז זה קצת בדיחה בעיניי. זה לא הקטע. יש דברים יותר... יותר קיצוניים היום, נאמר, שבאמת ילד ישאל אותך אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, אתה תגיד לו, או תמיד בישיבה, ישאל כן או לא. אז כאן, כולם כבר מבינים את הבדיחה, אז כך שלא נתקל כבר בהתנגשויות מסוג כזה. אבל זה ברור לגמרי שיש מצב שבו מצד אחד הצד של הסופר אגו, הצד של המשפט ושל הסדר, צריך לסור עליך משהו, לומר לך, לא כדאי, משהו כזה. ומצד שני, באמירת הלא כדאי הזה, אתה מצפה שהשומע יבין ש... תשמע, תחשוב בעצמך, אל תהיה כזה... זאת שאלת קידבק, כמו שראים בצבא. זו שאלה שאם אתה שואל אותה, אתה כבר הבנת את העניין. וכאן בדיוק הנקודה הרגישה שיש כאן, וזה מה שישראל אומר, זה מאוד יפה, שבעצם העצם שהמלך מצווה לצייר את הפלטין, לצייר את הפלטין זה להיות אדם חופשי. להיות אדם מורד, להיות אדם שפורץ, אל תוכל לצייר את הפלטין. אבל המלך מצווה את זה, וזה בשביל המלך, כמו שאתה חיים אמר בצדק. אז כאן בדיוק הסיפור התחיל להתמלכד פה. זה בדיוק העוקד של הסיפור. הלאה. וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהיה צריך לגמור מלאכתם, הנה הראשון כבר גמר מלאכתו באמנותו בחלקו בציור נבי נפלא מאוד. וזה השני התחיל להסתכל על עצמו, מה זאת עשה שקילה אדמה בבל וריק, ולוחש לגזירה דמלכה. כלומר, הייתי אומר, את המוטיבציה של היראה של הראשון אין לו, כי הוא מרדן. את המוטיבציה של החופש, והאנרכיה גם זה אין לו. אין לו מספיק, הוא תקוע בשני הכיוונים. אם היה באמת אדם שמסוגל לפרוץ, ודווקא במקום של המרד במלך, הוא היה מגלה את העוצמה של החופש, ואז היה יכול להגיע מזה, אבל הוא לא... הוא קירח בשני הכיוונים, מצד אחד אין לו כבר את היראה, הוא כבר מספיק אנרכיסט, מצד שני גם אין לו עדיין את האומץ ואת העזות שמתבקשת כדי, אז מה נשאר לו? שהוא נשאר תקוע, אין כלום. התחיל לחשוב מחשבות מה לעשות, כי בוודאי באלה היו מורתים הספחים לזמן המוגבל, אי אפשר לתקל עוד ללמוד לעשות, לעצמו לעשות אמנות הציון, לצייר וחלקו בזמן, בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע עליה, ולהתיישב את דעתו. והלך והטיח כל חלקו במשיכת סמנים, שקוראים פקיסט. מה זה להתיישב בדעתו, אגב? להתיישב בדעתו זה ביטוי מאוד אירוני לפי דעתי. מה זה להתיישב בדעתו? מה הוא חיפש כאן בעצם? מה הוא חיפש כאן? מה אפשר לעשות? כבר אין יותר זמן. יש לך עכשיו עוד יומיים. מה אתה יכול עכשיו לעשות? מה עושים מצב כזה?
מרמים.
מה?
זה סוג של טריק.
טריק, תעלול. זה... אז זה נתראה מתיישב בדעתו. אנחנו נדבר הרבה על יישוב הדעת כמה תורות. אז כאן זה חלק מהבדיחה. מתיישב בדעתו, כלומר איך אני אעשה, מה התעלול שאני יכול לעשות פה עכשיו כדי לצאת מהפלונטר? זאת עכשיו השאלה. ולפי דעתי, מתיישב בדעתו הזה, הוא בדיוק המקום שבו הוא פתאום ינק את האנרגיה של הפריצה, את האנרגיה האנרכיסטית. הלאה. והלך והתיר כל חלקו משחת סמנים, שקורא פקיסט, ועשה פקיסט שחור על כל חלקו. יהיו איזה פקיסט, נזפת עליו, לעשות ראי. והפקיסט היה כמו שספקלריה ממש. ראי יכולים להתראות בקומו בספקלריה ממש, והלך ותלה וילול לפני חלקו, להפסיק בין חלקו ולחלק חברו. ראי כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית הלכתם שעשו באלה ימים. נראה חלקו הראשון שיוצא לציירים נעים ונפלאים מאוד, וציירים שם בחלקו ציפורים וחולי דרכים נפלאים מאוד, וחלק השני התלוי בוילון חושך תחתיו, אין רואים שם מאומה. עמד השני, הוא פרס את הוילון, והזריח השמש, הוא בא ובהיר כל הציירים הנפלאים כולם בחלקו, מחמד שהיה שם הפקיסט, שהיה מהיר כמו הספקלריה. כן, כל הציפורים מצוירים בחלק הראשון, ושאר כל הציירים הנפלאים, כולם נראו בתוך חלקו. וכל מה שהמלך בחלק הראשון, ראה גם כן בחלקו של זה. ונוסף לזה שגם כל הכלים הנפלאים של כל הקרינצן, הרעיתים וכיוצא שהכניס המלך לתוך הפלטין, כולם נראו גם כן בחלקו השני, בחלק השני. וכי כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כולם נראים בחלקו של השני, והותם הדבר לפני המלך, ויותר מזה אינני זוכר. ככה סיום של הסיפור בגרסה שלפנינו, זה הגרסה אני חושב האמינה ביותר, זה נמצא אצל רב נתן בחיי מוהר"ן. זה הגרסה של הסיפורים החדשים. והנה כאן, כמובן שבגרסה הערבית, עוד מילים אלף לילה ולילה, וכאן מופיע, אתם יודעים מה הסיפור, אתם כבר. שהמלך שם את שק הזהובים בחלקו של הראשון, והשני ראה את זה בריא. זה היה, נקי יוסי את יוסי. כבר הוא, יש מקום, אתה תחמן, אז אני אראה לך. עכשיו, זה הסיום באלף לילה, ורב נחמן תיקן את הסיפור, כמו שדיברנו קודם, והותב הדבר לפני המלך. עכשיו, הותב הדבר לפני המלך, ככה הדברים נראים בעליל, שלמעשה הגיבור האמיתי של הסיפור הזה זה לא הצייר הראשון, אלא דווקא הצייר השני. שותב הדבר לפני המלך זה לא סתם שהוא אומר שהוא התרצה בדיעבד למעשה של השני, אלא שבעצם הוא אוהב את השני יותר מאת הראשון. דווקא בגלל, ואז כמה השאלה נשאלת כאן, גם ברובד המוסרי. איפה כאן הצדק? הראשון היה אדם שטרח ועמל ויגע, והשני היה מין תעלולון כזה, עשר הקוסמויות. והקוסמיות האלה הצליח בתעלול, זה הרבה פעמים נורא מעצבן, יש אנשים, אגב זה תסכול מאוד ידוע, יש אנשים שבאמת עמלים קשה, אבל לא זוכים לאיזה מין הכרת הטוב או איזה הערכה על עמלם הקשה. יש אנשים שסוגלים איכשהו לתעתע, אנשים עומדים מול קהל, תיאטרלים כאלה, שקושים את הלב בשנייה אחת, ואיזה אדם שהוא לא כך מושך את הלב של האנשים, אבל הוא איש עמל, הוא עובד קשה, צעד אחר צעד, בונה את עצמו, והקהל עייף, נרדם לידו. ובא איזה אחד שלא עשה כלום, רק כדי איך שהוא להיות איזה מין תעלולן כזה, ועשות גימיקים ומשחקים, וכולם אוכלים לו כפיים, נראים לו, ומזמינים אותו עוד פעם. עכשיו יש כזה משהו מאוד, מאוד, מאוד לא הוגן, מאוד, מאוד לא, 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 לא לעניין, וכאן לכאורה רב נחמן נותן פה את הלגיטימציה. מה?
יש קונדר למור בשחת, וגם את
הסיפור. זה במובן של רבי אלעזר בן דורדאי שם, זה באמת היה משהו של לב נשבר נורא, שהוא עמד והגעה בבחייה, תפתח משפטו. זה היה לזה עוד אפשר לקבל, שהוא לא הייתה לו ברב, אז הוא באמת, זה דוגמה יפה מה שאתה מעלה כאן. אבל כאן אני לא חושב שכאן...
קונים עולמם בשחת.
מה?
יש עוד כמה קונים עולמם בשחת.
עכשיו זה הסיפור הידוע. מה?
יש ארבע.
ארבע סיפורים כאלה?
לא,
אבל
יש
לי כמה, זה ארבע. הכל פעמים, כאן זה כאן, שלום. כאן זה טיפה יותר מסובך לדבר על קונה עולמה בשעה אחת בהקשרים האלה, למרות שזה בכלל בעבי חשבון, לפעמים שזה כך. בכלל בעבי חשבון, אבל על פניו אתה מרגיש פה איזושהי התנגדות פנימית, יש פה חוסר צדק. הוא לא עשה לי בגזרת המהיר, לא עסק בזה כלל. ובסוף גרף את כל הקופה, ועוד המלך אהב אותו. זה מאוד מקומם, מה חשב הצייר הראשון? אז אם אני אומר שמדבר פה על רב נחמן עצמו, ששניהם זה רב נחמן, אז זה כבר איזה מין התרטטות פנימית בתוך רב נחמן. אני אצל לך רב נחמן האורתודוקסי, העניין של הבעל שם טוב, הנכד של רב נחמן מרדנקה, והצדיק וכו' וכו', שהוא האיש האמר, שהוא לומד, זה מצד אחד, ואני מרגיש שתוקע אותו, הוא לא מצליח להגיע לשום מקום. מצד שני רב נחמן המרדן, האנרכיסט, יש מקום כל הזמן נמצא עם הטלטלות שלו, ועד בין שתי הדמויות הללו והזהות של המלך על עצמו, הוא באיזשהו מקום מגלה את היתרון של ה... זה כאן פחות בעיה, אבל אם אתה באמת לוקח את זה לשני אנשים, אתה באמת נמצא כאן בשאלה מוסרית הפשוטה. מה תגיד לצייר הראשון? תראה, היה... יש איזו מילה בעברית מאוד מוכרת. מה הצייר הראשון?
פרייר.
פרייר. זו המילה... פשוט פרייר, יצא כאן פרייר מכל הסיפור. גם, 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 גם התאמץ, גם עמל, גם למד, גם הכל, גם בסוף המלך לא רצה אותה. המלך יעדיף את השני. זה דבר שמאוד מאוד מקומם, מאוד... עכשיו בוא נראה לאן הרב שגר גלגל פה את כל זה, ואיך, ומה זה ללמד על הרב שגר עצמו, כן.
הצייר הראשון, ככה נראה לי, לא רק שהוא לא עשה את הציור שלו, גם זה נראה פרובוקציה מאוד מאוד גדולה. כאילו, נגיד הקטע עם הווילון והחושך, כאילו זה אמירה, יש חושך בחדר. וכאילו הוא אומר, המקום שבו יש חושך, אז אתה רואה את הציור ואתה אומר, רגע, אתה לא עשית שום דבר. ואני בא ואני, הוא נותן פה איזה הערה בתוך החדר, הוא פותח את הווילון והשמש מהירה, ואז הוא מראה בעצם, הזפת השחור הזה שאני עשיתי, ככה נראה בעצם הציור שלך. הציור שלך הוא זפת שחור, כאילו זה סתם, זה שטויות. אתה בכלל, כאילו המקום הזה שאתה בא מתוך הצייטנות שלך, זה זפת שחור.
זה עוד פעם אמירה נפלאה. ויש מקום, הוא אומר לפרייר, מה אתה מתבחין? אתה חושב שאתה עשית משהו, אתה חי ביש, אבל אתה לא מכיר את הסוד שביטו ליש. אתה חושב שהיש שלך והציפורים מופלאים, אתה חי באיזה עולם, יש לך מה להראות, אבל בדיוק כאן הקשר שלך. זה שאתה נותן לעצמך איזה מין קרדיט, שיש לך יש, בוא... יש משהו, הנה עשיתי משהו, הנה המלך רואה שעשיתי משהו, וזה עצמו בעצם טוען ישראל כאן בדיוק מונח הקשל. כי מה אתה יש לך להראות כאן מול המלך כולה קמה כלה חשיב? מה אתה בעצם בא להראות למלך? אני יודע את הצחוק, אני יודע שכלפי המלך אין כלום, והדרך שאני יכול לומר זה לעשות את הבדיחה, כלומר לשים את הראי מול היש, ואני, מה זה הראי? הראי זה הרי הפיקציה. הרי זה הפיקציה שבעצם אין מה יש בריא, כלום, גורניש, זה הכל פיקציה. ובעשה מה שהוא רוצה לטעון, שהאופציה היחידה לשרוד, וזה מה שהרב שגר רוצה לפתח כאן, היא האופציה של הפיקציה, שבעצם אין יש. הדרך היחידה של הדבקות היא על ידי ביטול היש, והידיעת, זה מין יישום של מה שאמר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מעין, כדי שהחסיד ישיב את היש לעין. ובאיזשהו מקום, זה כאן השבת היש לעין. אתה חושב שהציפורים והקרינצן, זה בעצם הסיפור הגדול שאתה יכול לתת מתנה למלך, הרי המלך יתבייש ממתנה כזאת. כי אתה מציב את עצמך בתור מי שיכול לעשות יש, שלמעשה אתה, מזה אתה בא אל המלך. המלך יקבל אותך אם אתה תבין שאתה בעצם לא חלום. כלומר, התנועה הזאת, שאין למעשה שום דבר, זו תנועה שהיא מאוד אופיינית לרבי נחמן, מאוד אופיינית גם לאדמור הזקן דרך אגב, ודאי יש קשר הדוק בין ולא לחינם הרב שרק קשר את אדמור הזקן בפרק הזה לסיפור הזה של הפלטין. אבל כאן כבר באמת ההערות האלה מקדמות את הדיון לקראת ה... בואו נקרא שאתה הרב שגר.
מה ש... כאילו, אמנם השני הוא לא עשה פה מה שהמלך רצה, אבל כאילו, זה לא שהוא לא נתן, הוא נתן משהו, אפשר להסתכל מעבר, זה לא רק הוא ציור, אלא המראה הזאת מאפשרת לראות משהו אינסופי. ברגע אחד יכולה להראות לך ציור, ברגע השני מראה לך את כל הרעיתים שהמלך שם, היא בעצם
משקפת
משהו אינסופי.
זה מאוד נפלא מה שאתה אומר. שהמראה היא בעצם איזה מין ביטוש כזה, שהחסיד מבטש את עצמו, אז הכל, הייתי אומר, הלכות האינסוף האלוקים משתקף בדמותו. ואתה לא כבול לאיזה יש מובחן שיש לו גבולות, אתה הופך להיות בעצם הראי עצמו. וזה בעצם המימוש הגבוה של צו המלך. המלך רוצה שהחסיד יהיה ראי. ראי כזה שכל מה ישתקף בו, ישתקף בו האינסוף האלוקי. וזה בעצם התכלית של עבודת השם. ואז אתה לא עושה כאן ביש מובחן שיש שם רעיתים וציפורים, יש שם, אין שם שום דבר, הכל שם רק הביטול עצמו, זה בעצם המקום הגבוה שהמלך, זה מה שהמלך מחפש בעצם, זה בעצם המימוש הגבוה של הצו של המלך.
טוב, זה כיוון קצת פחות אנרכיסטי, קצת יותר של עולם התיקון. אם הצייר הראשון לא היה מצייר כלום, עושה גם היה גם עושה מראה, אז כל הציור השני לא היה שווה דבר.
ואתה מידע נשאר, מה קורה? אם הצייר השני היה גם כמצייר, היה גם כמצייר ציפורים ו...
אם הצייר השני זה היה ניחה, זה לא היה אולי... זה היה בסדר, אבל אני אומר, אם הצייר... כל היתרון של הצייר השני, זה רק על בסיס שזה בנוי על הציור הראשון.
זה לא תמור מקומם. כלומר, הפייר, הפייר הוא כל כך פייר, שגם השני בעצם נשאר רק על העובדה שהראשון קיים, כבר בלעדיו לא היית יכול לעשות שום דבר, לא היה לך מה להראות.
אז זה גם כאילו בא ואומר, לפני שאתה בא להרוס את הכל, לפני שאתה בא לבטל את הכל, אז קודם צריך שיהיה מה לבטל. צריך ליצור משהו, זאת אומרת, זה לא חוכמה להגיע לביטול.
צריך יש כדי שיהיה ביטול יש.
כן, לא חוכמה להגיע לביטול ממקום... מספרים בתנועת המוסר שפעם נכנס איזה אחד לבית מדרש וראה שכולם מכים את עצמם ובוכים וזה, אז הוא נגרד מול ארון הקודש ואומר אני אפס, אני אפס, אמרו זה, תראה איזה גבתן, רק הגיע כבר אפס. כאילו צריך איזה, זה צריך לעבור דרך הציור הראשון כדי להגיע לציור הראשון.
זה בעל גיא וקודם, אחר כך אפשר לדבר.
צריך שתהיה עילה לפחות לבעל גיא וכדי להיות... ענב אמיתי זה לא אדם שאין לו כלום. האמיתי זה אדם שיש לו, והוא לא מחשיב את היש.
יש לי זאת בדיוק המצוקה של מנחמן, שהפתרון שלו זה היה הרצוע ושוב, תשובה על התשובה כמו שירמיה. כלומר, זה באמת דמויות ברב נחמן עצמו. מצד אחד היה לו את יראת שמיים, של יהודי ירא שמיים, המלך אמר. ומצד שני הוא מיד הבין שצו המלך לא יהיה מרוצה מה... וננסה לקחת את רגע לשדה של... של רב ותלמיד או אבא ובן, איך ההתרוצצות נראית? מצד אחד אבא אמר, נו, אז אבא אמר. אבא אמר, תוריד זבל. אז להוריד לו לא להוריד את הזבל. אם אתה לא תוריד את הזבל, אתה סתם חוצפה. אם תוריד את זבל סתם בצורה מרובעת, אתה סתם צייתן, לא הבאת מה אבא רוצה ממך. אבא רוצה שאתה תוריד את הזבל, אבל לא תוריד את הזבל, ותהיה ניסורי מצפון, ותחשוב להפוך. סיפר איזה בדיחה, זה לא יודע. זה בדיוק ההתפתלות שעומדת כאן ברקע. שאיך מצד אחד להיות כנוע, מצד שני להיות בתחן. זה בדיוק הנקודה שכל הסיפור מהסיבה הכי הפירוש של הרב שגר.
זה יותר דמי ממה שהרב סיפר קודם לרב שגר עם הבת שלו. זאת אומרת, מצד אחד כאילו אתה מאפשר את הפריצה של הגבולות ברמז, אבל אתה לא באמת פורץ את
הגבולות. אתה
עושה, אתה אומר, אל תקריא. הפריצה בתוך הגבולות.
כן, זה מביא, אבל גם הגבולות עצמם לא נועדו, אלא כדי לפרוט, אלא כדי...
צריך גבולות, צריך
לאפשר. אבל זה רציני, זאת אומרת, שאומר לא לקרוא, זה לא היה, הוא היה צד שאמר לא לקרוא. זאת אומרת, זה לא איזה מין תעלול ריק. יש כאן צד כבד, אורתודוקסי, שאומר לא. אמרתי, אמרת שזה לא דוגמה טובה, אבל אם זה משהו יותר בעייתי, נאמר. אז אתה אומר לא, כי לא. מצד שני, הלא הזה גם אומר את הכן. בדיוק באותו מקום עצמו. עלינו לדעת שבגלרת הדמויות בסיפורי שבסיפורי אבי נחמן המלך איננו אלא מלך ואחרי המלכים הקדוש ברוך הוא והגיבור הבטלן כחלק גיבוריו של אבי נחמן איננו אלא רבי נחמן עצמו כמה משמע שרבי נחמן לא מספר אלא רבי נחמן ואני רוצה לחדש לכם חידוש גדול עכשיו לכבוד השיעור היום לרב שגר לא מספר אלא לרב שגר וזה בעצם מה שאני רוצה לחשוב
אני מדבר מעולמו שלי
תמיד זה כך והאחל המשוררת אמרה רק על עצמי לספר ידעתי כידוע ואני חושב שזה דווקא, או שכמו שאמר ברקסון, שפילוסוף גדול זה אמר דבר אחד ואמר את זה כל הזמן. וזה פחדתי, והכוונה הוא עצמו, אותו עצמו. ואין ספק שהסיפור הזה מתאר את תודעתו העצמית של הרבי. מדוע? רבי נחמן חש עצמו כמוקיון, כחקיין של הרבי האמיתי, כתדמית שמשהו אמור להיות. ואיננו מסוגל לצייר ציור ממשי ולתקן תיקונים אמיתיים. תיקוניו אינם אלא השתקפות שמשהו אינו. אפשר להעיז יותר ולומר, שני הגיבורים הרציני והמוקיון אינם רב נחמן. רב נחמן, אני מאוד מזדהה עם הפירוש הזה. רב נחמן חי את מה שאינו במה שאינו, זה פרפרזה על סרטר, מונחים של סרטר. זאת אומרת, מונחים של סרטר, הקשר של האנושי היסודי. אבל תמיד כשאדם, כשאני תמיד את הבדיחה הידועה שלי, אני חוזר על הבדיחות שלי, זה גם מצב חמור, כשאדם יושב בית המדרש, הוא בעצם יצא לחדר האוכל, כי הוא מרגיש שהוא רעב. מגיע לך דרוכה, יש לו ישראל עצמו שהוא לא לומד, הוא חושב על בית המדרש. אז תמיד הוא נמצא במקום השני, ואף פעם לא במקום שלו. בסדר? כלומר, הבדיחות שלי כאלה גרועות, שפירות את המדרש. יכול להיות, רבי נחמן בדרכו הופך קשר זה לניצחון, באמצעות הבדיחה, הרי המלך מאשר זאת, זה הרי הסיום. דיאלקטיקות בין אלה ששכחות בתורתיו של רבי נחמן, ואחת מבעיקותיהם במרן תורביו זה התורה של אלול, של כבוד אלוקים, כבוד מלכים. דם לדום, הוא מלמד שבעל התשובה חייב תמיד של לעשות תשובה על תשובתו. תשובה שנייה זו מקורה בתובנה שתשובתו הראשונה הייתה איננה רצינית. אך לא ברובה לדתי הרגיל של חוסר כנות, אלא בעצם הגדרתה כתשובה בעולם הזה, כתשובה דתית רגילה. הוא חייב לעשות, אך בו זמנית לחייך על עשייתו. זה אגב אחת הטרגדיות של בעלי תשובה. בעלי תשובה הרבה פעמים הם נורא לוקחים את עצמם ברצינות. כל כך רצינות שהם נהיים נוקשים ומנוכרים ואידיאולוגיים, כי חזור בתשובה יש להם עכשיו מה להגיד כל העולם ולתקן את העולם ולכתוב מניפסטים ופשקבילים. זה בעל תשובה מהזן המודרני, וזה כאן בדיוק הקשר. ולכן אדם שעושה תשובה יש לו זה הערה, משהו מתעורר בו, משהו... אבל ברגע שמשהו מתעורר בך, כדי לשמר את הרגע אתה באמת צריך לבטל את זה עצמו. ושאם אתה מיד תיקח את הלבושים שנגזרים מההערה הראשונה שלך, אגיד, תקנה כבר את המגבעת חדשה, תשים לעצמך גרטל, תשים לעצמך מעיל שחור, וכבר תתחיל להתעמדן בתפילה, ותעלי שני זוגות תפילים, וכו' וכו'. ברגע הזה איבדת את כל התשובה שלך. כי התשובה שלך הייתה בדיוק ההערה שדחפה אותך, שהעירה אותך. אבל אם אתה כבר עשית מההערה הזאת, ועשית יותר מדי יש, יותר מדי, כבר, התשובה הזאת התגשמה כבר, אחות מגושמת, למעשה איבדת אותה, ואז אנחנו אומר, שתמיד כשאדם עושה תשובה, מיד איזה תשובה על התשובה. הוא היה צריך איכשהו לטלטל את עצמו מחדש, וזה באמת, זה נחלט, ורב נחמן יכול לומר את זה, כי הוא באמת חי באיזה מתח רוחני אדיר. זה מתח רוחני שאתה פעם לא יכול, אתה לא יכול לפעם להיות רגוע. אתה פעם, יש איזה חיידק טורף, שאתה פעם לא יכול להיות רגוע, כי ברגע שעברת תהליך, אתה צריך תמיד לשמר את הרעדנות של ההתחלה של אותו תהליך שעברת, כי אם אתה תסיק, תגזור את המסקנות, ואתם תן איזה כבר לבושים, תן איזה כבר איזה קיבוע, והרגע הזה כבר איבדת את העניין, וכבר אתה כבר לא, זה כבר תשובה מגושמת. במקום אחר חוזר רבי נחמן לדיאלקטיקה הזו באופן שונה. הנושא של תורה זו, הכנפיים שבאמצעותם מעפעף הצדיק. הכנפיים מבחינת מגלה טפח ומכסה טפח. כי לפעמים, אומר רבי נחמן, זה כאן בכמה סמך ג' כי לפעמים הוא הצדיק, אין רבי נחמן, אצל העולם מבחינת מגלה, שמגלה בקרב עצמו עליהם, ולפעמים מבחינת מכסה. ולודאי שמתוחק מהם ומתרומם מהם, אלא שנפלים עליו קושיות התמיעות, עד שנתעכם ונדלבל מוחם. על כן רוצה להתכסות ולהתלבש עצמו בדברים קטנים, במעשה שטות. מעוף הצדיק נוצר באמצעות הדיאלקטיקה של הכיסוי והגילוי. אלא ששם, פה זה הפוכה מזו שבסיפורנו. רבי נחמן האמיתי הינו רבי נחמן שלמעשה אי אפשר להכירו. הדרך לגלות את עצמו לחסידיו הוא להתכסות ולהתלבש אותם בדברים קטנים, עד שנתבלבל ולהתעכם מוחם. רק באמצעות שבירת המוסכמות וניפוץ התבנית הרצינית והכבדה של הרבי, יכול רבי נחמן להמשיך ולעוף. כאן בדיוק אני רוצה לעצור שנייה לומר משהו על הרב שגר. כי זה דבר שהוא נורא היה כאוב לי, לי באופן אישי וגם לא רק לי, בנקודה הזאת. הוא באמת הלך עם זה, כמו שאמרתי, כל מקום שרב נחמן אומר רב נחמן זה רב נחמן, וכל מקום שרב שגר אומר רב נחמן זה רב שגר. עכשיו אני רוצה לומר בדיוק משהו בנקודה הזאת. באמת אחד הדברים שהם מאוד מכבידים, אצל אחד המשיכה לרב שגר הייתה מהכנות שלו. כשהוא דיבר על תשובה על התשובה, זה לא היה שהוא לימד רב נחמן. הוא פשוט דיבר על עצמו שהוא היה כל הזמן במין שקט כזה שתמיד בלי שום זיוף, בלי שום נטיות לא ראויות. וזה מה שכל כך היה מושך, אבל זה גם היה מאוד צורב. כי בסופו של דבר, הרב שגר מעולם לא גילה את עצמו לאנשים. לא היה מצב שיכולת לדבר איתו ולדע בשורה האחרונה שאתה מרגיש אותה. זה לא היה אפשרי. היה רגעים נדירים שזה היה מצב שבו אתה חושב שהבנת מה הוא רוצה, אבל מיד אחרי זה כבר התחלת להסס אם באמת הבנת מה שהוא אומר. כי תמיד מה שהוא מפרש ככה את רבי נחמן, הוא למעשה פרש את עצמו, הוא פרש את הדרך שבה הוא בעצם פועל בעולם. הוא באמת פעל בעולם שאף אחד למעשה לא יכול לומר שהוא יקרה את הרב שגר. אני אומר את זה, אני אומר כמי שהיה אולי האדם הקרוב ביותר אליו ברבה מובנים, אני לא יכול לומר שאני הכרתי את הרב שגר, לא אני וגם לא משפחתו הקרובה וגם לא תלמידיו הקרובים. לא, אי אפשר להגיד שהכירו אותו. היום כל אחד יגיד, כל אחד יגיד משהו, ואני מסתייג ויגיד שהיכולת הזאת תמיד ליצור את ה... ומה שהרב שגר טועק, זה הדבר כל כך טרגי, שכדי שהצדיק יוכל להיות צדיק של החסידים שלו, הם צריכים לא להכיר אותו. גם הוא תמיד צריך לתעתע בהם, תמיד צריך לתת להם איזה דימוי, שאתה לא יכול לגעת בו, אתה לא... יש לכל אחד מאיתנו תמיד רצון להרגיש את האדם שיושב מולו. שאתה... להרגיש אותו באמת, שאתה... זה מה שמושך אנשים. כשאני מדבר עם בן אדם, אני רואה עם מי אני מדבר. יש אנשים שאני מדבר איתם, ואני ממש מרגיש שאני לא מרגיש, שאני לא מרגיש אותם. אני מרגיש שאני מדבר כאן איזה מין פסדה, איזה מין מסך כזה. ואני לא מצליח להגיע פנימה, לא מצליח. ואני כל הכישורים והאינטואיציות שלי, אני לא מצליח. יש אנשים שהם מאוד חסומים, עוד בעיקר זה קורה אצל פוליטיקאים. שם אתה עומד מול פוליטיקאי, אתה רואה שאתה עומד מול לא כלום, מול איזה מסך כזה.
זה לא אומר לא כלום, יש לפני משהו.
והוא עצמו רק לא יודע איפה, מי הוא. אבל באיזשהו מקום, זה דבר אגב נורא, שאתה מדבר עם בן אדם, ואתה, אני חושב שפוליטיקה הוא כך מרכזי בחיים שלנו, או אתה מדבר עם איש תקשורת, שאתה יודע שמה שאתה מדבר איתו, אתה הולך, נגיד בא עיתונאי לראיין אותך. מה אתה פוגש שם בדיוק? עכשיו הוא מדבר איתך. מי אתה פוגש כאן? אתה יודע שאתה זה שהכל כבלוף. שהוא מנסה איכשהו להוציא לך דברים של המטרות ככה תכננו אותם לפני שהוא בא אליך. הוא יעשה לך את המונטאז' בצורה שתצא איך בדיוק שהוא תכננו. הוא צריך פשוט אותך שאתה תתאים למגמות שלו. אתה יודע שהכל אינטרסים והכל זה בלופים והכל זה רמאויות. וזה כל התקשורת בנויה על השקרים האלה. וכל הפוליטיקה בנויה על השקרים האלה. כל הבדיחות האלה הבטחתי או לא הבטחתי לקיים, שזה אמירות קלאסיות של אנשי פוליטיקה, הם יוצרים איזה מערכת אנושית שהיא באמת, מבחינתי לפחות, אני בורח מנקי פני, יש כלומר, אי אפשר לדבר עם בן אדם שאתה לא, שאתה יודע, אתה גם חש את זה, שהוא עובד עליך, אתה רואה בפנים שלו שהוא רמאי, אתה רואה עליו, הוא רמאי. מה זה רמאי? לא רמאי במובן הזול שהוא גונב לך כסף, לא ברמה, נאמר, לא ברמה הטיפשית, או ברמה ירודה, כי זה סתם, זה גנב קטן, זה לא רציני. אני מדבר על הגנב הגדול, הגנב המתוחכם, עכשיו, רב נחמן הלך על הקו המאוד, מאוד, מאוד, על החבל המתוח, על התהום, ובאיזשהו מקום הוא מצא את המפלט שלו כדי להציל את עצמו שהחסידים לא ידיקו בו את תואר הצדיק, זה מה שדיברנו גם בטנדל ורנדל, אותה מצוקה, ובאיזשהו מקום, אבל אצל רב נחמן, בניגוד לפוליטיקאים ואנשי התקשורת, אצל רב נחמן זה הייתה מסירות הנפש שלו. רב נחמן סבל מזה, כבר רב נחמן ידע שאין לו ברירה אלא לסבול, הוא יכול היה להיות נחמד. יכול היה להיות נחמד לאנשים. אני לא בטוח בעצם. אבל אני אשר יכול היה להיות נחמד לאנשים. אבל הוא ידע שברגע שהוא יהיה נחמד לאנשים, ברגע הזה כבר, הוא כבר יאבד למעשה את כל הרוח שלו, את כל הכנות שלו, את כל עמדת השם שלו. אז הדרך שלו זה בתורה שהוא מגלה כאן, איך שאף שגם לפרש אותם, שמגלה מקרב עצמו עליהם, ולפי מבחינת מחסה, ומתרחק ומתרומם שנופלים על הקושיות עד שנתעכם מתבלבל מוחם. זה ההישג הגדול של הרבי, שהוא מצליח להציג חסידים שחושבים שהרבי שלהם משתגע. זה בעצם הרבי הגדול הוא רבי שאתה עד כדי כך מצליח ליצור תמיות על עצמך, כמו שהוא אמר, הצליח הצדו, יודעים את הגיד מדויק, שהוא בסוף ימיו, והאומן, שהוא אמר, אתם צדיקים קשרים באמת, אבל לא לזה מה שהתכוונתי. התכוונתי שתהיו חיות נעמות ביער. אתה אומר לכם איזה אלבון זה, החסידים הכי נאמנים שעוד נשארו איתו, אבל בסוף מגלגל אתם מכל המדרגות, אומר להם, אתם מה אתם? סתם, יש בנים כאלה, אתם בכלל לא מבינים, אתם לא מבינים כלום, אתם גורלשתים כאלה. זה מה שהוא בעצם אמר לה, וגלגל אותם החוצה. עכשיו, כל זה היה לא מתוך איזה מקום רע, זה לא בא ממקום של אדם תחמן שמרמה, זה בא ממקום של צדיק. זה המקום של הצדיק, שכדי שהוא ישמור את עצמו כצדיק, אני אומר, קשה לי לומר את זה, כי אני נורא לא מזדהה עם זה. אבל אני אומר את זה בכל זאת, כמו שהרב שגר אמר את זה, על רב נחמן והוא צודק. ואני אומר את זה לרב שגר וגם אני צודק. ואני יכול לומר לכם שזה אחד הקשיים שהיו לי מאוד מאוד קשים, ולא רק לי, אני אומר, כאן יש נקודה שיש כאן איזה מתח שהוא לא פתור. כי מצד אחד אני מבין היטב את התנועה הזו. דווקא העובדה שרב נחמן יכול היה לתעתע ולשמור על איזשהו, על החופש האינסופי שלו, בלי להיות כלוא בפוזה של הצדיק, שכולם אומרים לו, רבנו אמר, היום מה שקורה באומן, הרי זה ממש, הייתי באומן, הייתי נוסח רב נחמן, כאבתי אחד השני בעיניים, הוא בעיני, הוא מעמקי התאום, ואני ככה מלמעלה, דיברנו ככה בקריצת עין, ראיתי שליד הקבר של כל הציון, כולם, רבנו, הייתי רב נחמן למטה מתפקע מצחוק, ראיתי איזה, שהוא מתפקע מצחוק, אבל כל ימיו הוא עמל בדיוק לפורר את כל הרבינו הזה, ומה יצא לו בסוף? שיצאו נחנחים של רבינו, שלא מבינים את הבדיחה.
מה זה כל תפיסת הצדיק בעצם?
מה?
מה זה כל תפיסת הצדיק?
היום, רב נחמן עצמו קודם כל לא היה ברסלבר, זה דבר ידוע. הוא לא היה ברסלבר.
בסדר, אבל
זה ברור לגמרי, ומי שיצא את ברסלבר זה רב נתן. ואחר כך מסור ברסלבר עוד הקצינה את זה. אבל רב נחמן היה אנטי ברסלבר כזה, כבר כל ההוויה שלו הייתה הוויה אנרכיסטית, הייתה הוויה לפרק כל דבר שקיים, רק כדי לשמור על הכנות, לשמור על החירות שלו, על החופש האינסופי שלו, כי זה המימוש הגבוה של רצון המלך, זה בדיוק הסיפור של
הפלטים.
מה? לא, אני לא חושב. הרבה מלבוש אני לא מזהס את ה...
לא בדיוק.
אבל זה שווה דיבור, אתה מעלה כאן כולו.
לא ישיר יורש בעצם.
יורש יורש, כאילו אין לך מילה שיר. זה עובדה ביולוגית.
לא יודע אם זה רק מילה זה. כאילו טוב,
לא משנה. לא, זה גם קשור לתפיסה המשיחית של שהוא ספירת המלכות, הוא בעצם האחרון, הוא בעצם המשיח. זה בעצם, כבר זה כאן עניין הסמוך יותר. הוא תמיד נחש בחמד יותר כובד, יותר משהו ממוסד. אצל רבי נחמן זה הכל אנטי-ממסדי, הכל, לכן דרך אגב, רבי נחמן הוא, הייתי מייצר, הרבי הרבה יותר מודרני, רבי נחמן הרבה יותר פוסט-מודרני. זה מה שאני קולט כאן בלמוד של רבי נחמן, ולכן גם כל כך נמשכים אליו היום. דווקא הדמות הזאת של רבי נחמן כל כך מושכת. לא כולם, בדרך כלל לא מודעים למה שאני אומר עכשיו, כי זה כבר מחייב איזה סוג של רמה רוחנית מסוימת, שרוב האנשים שבאים לשם, אין להם, הם לא נחשפו לדיבורים האלה, אבל מצד שני קולטים את זה, קולטים פה את ה... זה המגנט שמושך אותם. מה?
אני לא מבין למה הניקור, שאני רואה את זה כניקור, קוראים לשמור על הכנות. הרי כנות זה להגיד, להיפגש, שיכירו אותי, שאני אומר את מה שאני חושב עכשיו, מה שאני מרגיש.
טוב, אני באמת, אתה משקף עמדה שאני מאוד עומד מאחוריה. אני מלמד עכשיו את, אני יושב וזה ככה בביטול יש כרגע, אני מלמד את רבי נחמן ואת הרב שגר שברשת רבי נחמן ואת עצמי שברשת הרב שגר. אז מה, אני לא, אני מודה שאתה אומר להם יוצר מסתי סוג של אנטגוניזם, אני לא חותר למקום הזה, אני לא חותר למקום שבו, ובהרבה מובנים אני חושב שרבי נחמן באמת לא ידע להסתדר עם המציאות, המציאות מאוד אימה עליו, ויש הרבה טיפוסים שה... המציאות עצמה, החיים עצמם, הם לא מסתדרים איתו. הם זקוקים לתיווך כזה שהם לא ייפלו ברשת לעשות אותו לרבי. אני מאמין שיש דרך יותר רכה. אז אני יכול להיות רבי, אבל לשמור על החופש שלו ועל הקהילות שלו, בלי ליצור מצב שבו אנשים סביבו, הוא כל הזמן בורח בהם, כל הזמן מתעתע בהם, וגם משפיל אותם, וגם דוחה אותם, וגם מתנכר אליהם, ופעם שנייה וגם מקרב אותם, וכל הדברים האלה הם התנהגות מאוד קשה, יש בו משהו נורא קשה, נורא משהו מאוד כאוב, מאוד קשה בתיאורים האלה, ובאמת זה היה גם אצל רבי נחמן וגם במובן הזה גם אצל הרב שגר. זה באמת צד מאוד מתחת, זה גם נתן עוצמה אדירה לאנשים שהיו סביבו, זה נתן להם עוצמה אדירה, ונפתחו בפנינו גם בפני אופקים שבלי זה לא היה, זה לא היה קורה. מצד שלי היום, כשאני מסתכל על זה קצת מבטים בחוץ, קצת מהצד, בכל זאת אחרי הסתלקותו, לפני 4 שנים, משהו כזה, אני כבר לא מתרפק על המקום הזה. המקום הזה מאוד, הייתי אומר, כמו פיגומי לבניין. הוא בצד מסוים היה לגבי הכרחי לבניין, אבל היום כבר שהבניין כבר הוא כבר בצד מסוים בנוי, הוא כבר לא זקוק לפיגומי מהסוג הזה, ואני גם לא, אני גם לא חש על דבר, זה גם שאלה של... הרבה פעמים התורות הן לא פרי של איזה הגות, הגות של חיפוש האמת. הרבה פעמים התורות של האדם זה בעצם השידור של הכישורים המנטליים שלו. וברור שכל אחד יש לו כישורים מנטליים שונים מחברו. וכשיש כישורים שלמשל, פה זה מאוד בולט, היחסים של רבי נחמן עם אנשים סביבו היו מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מאוד יחסים שמאוד... הם מאוד אוהבים לעשות איזו אידיאליזציה, לטרפקים על שיחות הרן ועל חיי מוהר"ן ועל חיי מוהר"נת, זה חלק מהכניסה לחלות ברסלב, וזה מספר המון סיפורי צדיקים המון מהמקום הזה. אני לא מתלהב מזה, אני חושב ש...
יש לו דיבור מאוד חזק אומנם על הצדיק, על הצדיק, לבוא לצדיק, לבוא לצדיק. אני חושב שאני לא כאילו...
הדברים האלה הובלטו בעיקר על ידי התלמידים, הם הבלטו את זה. כן, אבל הוא אמר הרבה דברים, הוא יותר, מה אתה עושה cut and paste, איפה אתה, מה אתה מבליט?
כן, כל אחד הוא מבליט לפי מה שנוח לו,
איך שהוא...
הוא אומר שהוא שלא צודקים,
כאילו. זה לא שאלה שנוח, מה שבאמת בונה את הדמות, אז כאילו דרך צדיקים, עושים...
הוא מדבר הרבה על הצדיק. כן, כי עצמו כצדיק, זה משהו...
אין ספק, היה לו צד כזה, זה ודאי. אבל גם הדיבור הזה, דיבור מרוחק, הוא לא דיבור קרוב שהוא היה קרוב לאנשים, אנחנו נהיה רחוק מאנשים. הוא היה מאוד רחוק מאנשים. ולי זה חווה נורא קשה להיות רחוק מאנשים. אני באופן אישי, אני מדבר על כל זה, גם רב שגר היה מאוד רחוק מאנשים, הוא נורא סבל מזה גם. הוא נורא סבל מזה גם. ובהרבה מובנים אני חש שבאמת הדו-שיח שלו איתי, כחבר יחיד אולי שלו בעולם הזה, במובן חברי, לא שלא כתלמיד. זה היה בדיוק במקום שהוא... זה לא היה אידיאולוגיה אצלו, זה היה מין... כל אחד עם הקשיים שלו. ולכן לי, אני רואה כאן אופציה הרבה יותר רכה, שאני קורא גם אופציה ארית ישראלית, של להיות קרוב. ולהיות קרוב במובן ה... פשוט במובן הכי, הכי אישי, הכי... להיות קרוב לאנשים, שאתה... קרוב בקרבה שאתה יכול לדבר ככה בצורה שלא מחייבת מחיצות, לא מחייבת הצגות, לא מחייבת... אני כשאני מגלם בן אדם ויוצא קשרים אנשים, לא מרגיש צורך פה לעשות תשובה לתשובה וכל מה לחפש, איפה זה מסנדל אותי. כל אחד נאבק עם הדימוי שלו, ובצורך להשאיר את הבגדים, ללבוש טנדה ורנדה ולעשות מעצמו צחוק. זה בסדר גמור, עד כאן הכל בסדר. אבל זה לא מחייב להגיע לפאזה כל כך קיצונית של איזושהי יציאת איכות, יציאת איזו מין אווירה כל כך... אני אומר, אני גדלתי גם בעולם התורה הזה מאוד, אני גדלתי בקרב יבנה. ואני כל ימי, עד יומי האחרון, הכיר טובה לרב גולדיך, תודה בשלום של ראש הישיבה. איש מאוד מאוד קשה, ומאוד מרוחק, קשה, איש קשה, מתאים לגמה כזה. וממש, עד כדי כך שם, שחבר שלא רצו להישאר בשואה, הוא גר במרחק שבערך 80 מטר מבית המדרש. כשבא להגיד שיעור כללי וחבר רצו לא להישאר, אז היו חבר ש... שמש ככה ידעו לברוח בזמן, כי אם הוא היה מגיע לאזור בית המדרש, אתם לא מביני, אם הוא היה מגיע לאזור בית המדרש והיה רואה שמישהו הולך משם, היה ממש ככה מטיל את אימתו עליו, למה הוא הולך, או משהו כזה, היה אווירה כזאת, בצד שלי זה אווירה ככה שמזכירה את לוורדו, כזה משהו מאוד, מאוד קשה, אבל היום לא מכירים את זה, היום האווירה כזאת כלילה וככה, והרם בדרך כלל מתנצל, אתה יכול ללכת, לא נורא, אתה לא תתמע, אתה ללכת, תהיה בשיעור, לא. זה לא יודע מה זה אווירה שזה השם, אתה פחלת לא להיות, כי מחר הוא ישאל אותך איפה היית, אתה תהיה באדמה. אתם לא מכירים את זה פשוט, זה היום פעם העולם השתנה, זה היה משהו מאוד מטיל אימה, מטיל לך... היה בזה הרבה יתרונות גם באותם ימים. זה הייתה אווירה שתורה זה רציני, אתה לא יכול אתה לשחק, אתה לא... תהיה ילד קטן. אתה רואה ישיבה? אתה רואה ישיבה, אתה רואה ישיבה, אתה רואה ישיבה, אתה... היום זה בכלל חסר קצת, זה מימד כזה של יראה, במובנים שנתיד לך איזה רעל בעצמות. אז יש את תורה הולכת עם איזה סוג של מרוחקות, והעבודת השם מויה בעיקר על היראה ועל האימה, וככה אנחנו מחלכים דורות של ביומם הישיבות, זה עדיין מנסים לחכות את זה גם היום. לרב נחמן ודאי שהוא דמות מאוד מרוחקת. למשל, אני חושב שכדוגמה סתם בדמיון שלי הבעל שם טוב, היה דמות לגמרי אחרת, סבא רבא שלו, לגמרי אחרת. היה הרבה יותר עממי, היה לו עסק, הוא מאוד אהב סוסים, הוא מאוד אהב ולגולס, מאוד אהב את כל ה... ואתה ממש מרגיש כמה היה קרוב, היה באמת קרוב, אתה ממש, אני רואה את הבעל שם טוב יושב ולטף סוס. והנה אוכי, ולטף סוס. אני לא רואה את רב נחמן עושה ולטף סוס, ממש לא. לא מסתדר לדבר כך, שרלחמן ילטף סוס. ודאי לא ילטף חסיד. אפילו סוס הוא לא מוכן ללטף. זה דבר מאוד, מאוד, זה מאוד משפיע על האופי של התורה. משפיע על האופי של ה... כל הפרשניות בסופו של דבר הרבה פעמים עם תוצאה של איזשהו... של המקום האישי, שאיפה נמצא הרבה, מה הוא מתמודד, מה הקשיים שלו. כל אחד זה יוצא לרמז ענקים, שבמהם אנחנו שותים. אבל כשאני רוצה לראות לאן לקחת את הדברים, אני רוצה לשאול אותם, אני לא... היום אני לא נלהב מזה, אני לא מעודד לזה. פשוט לא... אני אגיד לכם, בכנות הכי פשוטה, זה לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה. לראות את המד המרוחק, המטיל אימה, לא בקשר עם אנשים בכלל, לא בקשר עם תלמידים, לא בקשר עם תלמידות, לא בקשר עם הילדים שלי. זה לא מדבר עליי פשוט, זה לא... אם זה היה עושה לי משהו, הייתי מתאמץ לעשות, אבל... ואני חושב שכאן האופציה שבפנינו, זו אופציה יותר רכה, יותר נוחה, וכשאני מדבר עם מישהו, זה איזשהו... שאני ארגיש אותו, הוא ירגיש אותי. יש לי את היסורים שלי, אחרי היסורים שלך, בוא נדבר, בוא נעשה משהו יחד. זה האופציה שאני מכיר, היא הרבה יותר מדברת אליי. אז לכן אמרתי, תשאלתי, אז מה רבי נחמן אמר, אפשר גם, לכן אמרתי כאן, הנקודה של, לא רק לראות, אפשר גם שאמרת את בנו האלה, ויש פירוש נפלא, אותו פירוש למעשה הפרטי, זה פשוט נפלא, זה מאיר עיניים. האם אני רוצה, וגם הקשר בין זה לבין הדמות שלו עצמה, לזיקה שלו לרב נחמן בנקודות האלו, גם זה אני רואה איזה ככה בקו ישר. השאלה האחרונה שלי, מה אני עושה, מלאן אני לוקח את זה? האם זה משרה להשראה, השראה עצומה? באמת, הוא בונה אותי. האם אני רוצה להיות כזה? ממש לא. ממש לא. אני לא צריך לצייר את הפלטים, כל אחד צריך לצייר את הפלטים באופן שבו הוא תופס את צו המלך. וגם הייתי בשני הצעירים של נחמן, לא אופציה שאני משתוקק להם. לא אופציה מרובה, תקלועה, שאתה רק סתם... קיצת העין של השובבה של הצייר השני מדברת עליי מאוד. מצד שני, הבדיחה של התכנות שלו, שהוא בעצם כן עושה את הראשון, איך שתגלגלו את זה בסוף הראשון יוצא פרייר. והוא פרייר בריבוע, כבר כמו שתיארת בצדק, הוא הראשון צריך כדי שהשני יוכל לעשות את הבדיחה שלו, צריך את הראשון, אז הוא פרייר בריבוע כבר. גם זה, לא, יש בזה בעיניי בשורה האחרונה, יש בזה אבן. מה הצדקה בכל שזה, איפה הגיבוי המוסרי לקודת תשובה היא כפולה, קודם כל שזה שתי דמיות צריך לנחמן עצמו, אבל הוא עצמו גם זה וגם זה, אז זה כבר לא שאלה מוסרית, כבר שאם אתה מדבר על אותו אדם, זה כבר התפוצצות של היסורים שלו עצמו, שהוא גם כזה וגם כזה, ובנוסף לזה אני חושב שצריך לנחמן זה גם היה סוג של מסירות נפש, זה לא היה איזה מין תחמנות ריקה, תחמנות של צילות, זה היה אירוני, זה לא היה ציל, זה כבר הבחנה בין האירוניקן לצילקן, הצילקן הוא איש רע, האירוניקן הוא איש טוב, זה בדיוק ההבדל ביניהם. האירוניקן, האירוניה של איש בלב טוב, יש לו משהו שהוא... פשוט אני אומר למישהו, תפסיק לבין את הראש. אתה אומר לו, זה ככה שזה משהו שנורא טוב, אתה אומר לו. אתה מחייך אליו, אל תבין את הראש, בסדר? פשוט אתה יושב מולו ככה, אומר, תפסיק לבין את המוח. אתה אמרת לו כמה שהוא רע, משהו רע, שלחת לו חיצים כאלה מועלים. והפער ביניהם הוא מאוד מאוד עדין, אבל הוא מאוד ברור. מה אתה קולק כאן? איזה... אני אומר לך משהו שהוא ביקורת עליך, אבל אתה רואה כמה שיש, כמה לב טוב משודר עליך מהמקום הזה, ולפעמים זה כזה ממש קודשים אותך, מבטלים אותך, עושים לך ביטול היש כפשוטה. וכאן בדיוק הנקודה שיצר לך, ואני נותן בו את האמון שכל היסורים האלה באמת היו כנים, זה מסירות נפש לעבודת השם, למימוש של צו המלך, זה מה שאני חש כאן, ולכן אני גם מתרפק עליו. בגלל ש... הוא יחזקאל.
אתה
רואה איזה חוסר סימטריה. אני נדבר על אור, אבל יחזקאל שחזה. מה שלומך? מה שלומך? מה שלומך? קר לך? לכן אתה יוצא החוצה?
אני... הוא מחלך אותי. טוב, אני
לא
רוצה
להפריע לכם. לא, אנחנו סיימנו. טוב, רק התחלנו, בעזרת השם... טוב, נשאיר את זה כאן לפעם הבאה. נכנסתי. אתה לא רוצה?
עדיין יש פה בעיה בבחינה מוסרית.
כן, אני מסכים איתך לגמרי. אני מזדהה עם מה שאתה אומר. השורה האחרונה, עושים מזה לא טוב. אני יכול להבין את הדמות של אדם שהוא אין לו ברירה, כאילו אנוס להיות כזה. זה הדרך היחידה שהוא לשרוד. אז אתה יכול לומר לעצמך שהוא לא מצליח.
אבל אם זה על חשבון מישהו...
זהו. אבל כאן זה לא על חשבון אחר, זה על חשבון עצמו.
למרות שאם זה באמת... זה להוציא את השנים כאילו זה אפשר להיות...
אתה צודק 100%, אם זה בא על חשבון אחרים, אבל כיוון שאני הלכתי לדרך של כמו שהשגר אומר כאן, הולך בדרך שהוא עצמו,
מצד שני הראשון לא היה יכול לעשות את החשיבה שלו.
יש את הצד שרב נחמן הנין של הבעל שם טוב, הכנוע, המסורתי, המלך ציבה, זה הולך למצב של המלך. מצד שני, כמו שתיארתי, אני לא אחזור על הדברים. בסופו של דבר זה ודאי ביטוי לדמות של רבי נחמן. הוא לא נותן פה איזה מיני מניפסט שככה, שתתלקפת, עשה cut and paste, סיבה למקרר, ככה עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה לא עובד ככה, הוא אמר משהו, הוא סיפר את עצמו. אתה סיפר את עצמך. אתה לא יכול לקחת מה שהיה טוב לו, ומתיקן אותו, ונעשה לזה מרשם לתיקן אותי.
הוא סיפר את זה לתלמידים שלו, בכל זאת...
אני לא חושב שסיפר את זה, הוא עשה, הוא דיבר עם עצמו, הוא דיבר על האוויר. כולם שימו, אבל בסוף שמו את זה. הוא לא עמד, לא היה לו בית מדרש, שקראתו בחמש וחצי שיעור בסיפורי מפלטים. הוא ישב עם אחרי, מנהל שבת, וככה סיפר את הביצים שלו. בא איזה מישהו סיפר לו, אין אפלא ולילה, ופתאום נזכר. זה היה כל מאוד, זה עצמו היה אנרכיסטי, כל ההוויית חיים שלו הייתה אנרכיסטי, שאתה מאוד, תבין לי, זה לא, אז גם יכול לקבל את זה באופן אחר לגמרי. היה אדם שאדם שככה חי את החיים, פתאום סיפר משהו, התלמידים מהזן הראשון שרשמו את זה, כדי לא לאבד אף מילה. שלחו את ישב באימייל לכולם.
הוא דייק בכל מילה כאילו.
אך זה כבר הם עשו, לא? הוא צחק עליהם, כתבו את הכל והוא צחק עליהם. ראו אותם כותבים, הוא צחק עליהם, וסתר לי באמר, ברוך השם שמי שכותב. נשאר מזה משהו גם. זה בדיוק המלכודת שיש כאן.
אז אתה אומר להשתמש בתבנית הזאת, כאילו לא... במקום שבו אני לוקח את שתי התנועות האלה, ואני אומר איפה אני מוצא אותם בי. לא, הרגשות עצמם לא בהכרח שאני מזדהה איתם.
בהכרח לא, לא בהכרח.
בהכרח לא.
זה צריך לציין שבסוף הוא, כשהוא אומר דבר, דבר לפני המלך, לא בהכרח שהוא פוסל את הראשון.
זה כבר תזה המשך שלא קרה לכאן, והרב שלנו התחיל רק שורה אחת נקרא, שאני יודע סיום הסיפור. נוכל לתאר לעצמנו שלושה סיומים אפשריים.
הוא אוהב ביניהם איזשהו שילוב.
נוכל לתאר לעצמנו שלושה...
איזושהי שיתוף פעולה.
בואו נראה עוד דקה. נוכל לתאר לתאר שלושה סיומים אפשריים לסיפור. הראשון, המלך כועס, הוא מעניש את הגיבור. השני, הפוך, זה של רב נחמן. השלישי, שהוא למעשה המוצא של הדילמה הפנימית של הסיפור, הנה הסיום שמסיפורי אלף לילה ולילה, המלך משלם לגיבור בכסף פיקטיבי. עכשיו את זה קצת כזה, ואם פה מוראות בריא. מבחינה מדודקת יותר, תפסול את הסיום הראשון. המלך איננו יכול להניש את הגיבור. שנימיתו של הגיבור לא מאפשר את זאת. למעשה הגיבור תמן פח למלך בצורת התרגיל שעולה לו, משום שאם המלך יכעס עליו ויעניש אותו, הוא יגלה כחסר חוש הומור. אתם מבינים, זה הדבר הכי גרוע שיש למלך. מלך בלי חוש הומור. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. אז אם הוא יעניש את הגיבור, יתברר שהוא אין לו חוש הומור. וזה דבר שאסור למלך להתייצב כחסר חוש הומור. זה לא כמו היום, שכולם מנהיגים בוקים. אז דבר שמלך צריך להיות, מלך צריך להיות, אם אתה רוצה להיות מלך, אתה צריך להיות אדם שיכול להיות עם לב טוב כזה, הומוריסטי כזה. אז זה לא אופציה אפשרית. עליונותו של הגיבור על המלך שתוגל למקרה איננה נסבלת, למעשה אל המלך מוצא לקבל את הבדיחה. הנמשל, הנצלתי ונתב את הקדוש ברוך הוא למעגל קסמים, ובכך כופה את רצונו עליו. הסיום המקורי, יש ואיפה ואיפה, מוצא המלך נפלט, הופך את הקערה על פיה. משתמש בשניותו של הגיבור נגד עצמו, ובכך מתגבר עליו. הכסף שכרו של הגיבור פיקטיבי בדיוק כמו העבודה שעבד. זו הנקמה המתוקה של המלך. המלך מתקן את הסיפור. המלך מוכן לקבל את הבדיחה ולא עוד רשי לקבל אותה ברצון כאילו אומנם ביצע הגיבור את המשימה שלו כלל, מדוע? בעובד הראשון ניתן לומר שהמלך מוכן לקבל גם את הבדיחה טובה ואת תושייתו של הגיבור וכושר ההמצאה שלו כתחליף לעבודה הרצינית. המטרה היא איפה לענות את המלך וניתן לגרום לו לחץ טוב ולעשות את הבדיחה לא פחות מאשר לעשות את העבודה בעמל הרציני ומהי עול מהי מהי? המלך היא מבסוט גם מהבדיחה, היא אמרה שהבדיחה היא פחות מוצלחת מהעבודה. ברובד עמוק יותר, המתגלה מתוך ההקשר האישי, שהוא הסיפור האמיתי, הסיפור על רבי נחמן עצמו, על הצדיק והקדוש ברוך הוא. ממנו עלה בבירור שהמלך מעדיף את רבי נחמן לא רק על שום תושייתו מבודחת, אלא משום שבתחנות זו הינה מימוש גבוה יותר של האלוקי. וכאן המשפט שבזה אני אסיים את העניין. הצדיק נמצא במצוקה, חשו את הכזב הפנימי שבהווייתו. לעולם לא יוכל בעולם הזה לממש את האמת האלוקית שהוא משתוקק אליה. אך יכולתו להפוך את מצוקתו לבדיחה היא דווקא הביטוי לאינסופיות, לאינסופיות האלוקית, וגבוהה היא לאין שיעור מכל ניסיון לצמצם את הפער על ידי עבודה רצינית. רוחניותו של העולם, אינסופיותו, באים לכלל ביטוי דווקא בצדיק הפיקטיבי. למעשה הבדיחה היא וריאציה של ביטוי ליש החסידי המפורסם. אבל בסופו של דבר אלוקים לא צריך את היש, לא את הציפורים ולא את הקרנצים, שכלל איננו קיים לפי התפיסה החסידית. לפיכך מעטיף אלוקים דווקא את הצדיק שעבודתו אינה מבחינת יש, אלא מבליטה את העובדה שהיש אינו קיים, וזה שעושה ממנה בדיחה. הביטוי המובהק לכך נראה לגלוק שבהפיכת ציווי המלך לפרסה. המקדמה והתנאי לכך שלגלוק זה אמנם יהיה ביטול היש, ולא חילול הקודש חלילה. כאן בדיוק הנקודה המוסרית הרגישה, אם זה ציניות של חילול הקודש, השם ירחם. הנה תושייתו הבלתי נראית והחתרנית של הצדיק. תושייה שהיא תוצאה של עוז רוח וגבורה, הבעיה היא חל ביטוי ויכולתו להפוך את מצוקתו לבדיחה, ובהר להשתחרר מכבלי העולם. זה למעשה תמצית כל הפרק הזה בספר. כאן הנקודה, הקו התפר בין חילול הקודש לבין מסירות הנפש הוא מאוד עדין.
לעשות את כל זה בראש, לא?
מה?
לעשות את כל זה כעבודה פנימית, לא כעבודה.
לא רק עבודה, אלא גם הוא מסתכן. הרי הוא יודע שהמלך יכול גם להרוג אותו. הוא לא מבין את צו המלך. כבר הוא באמת לוקח את הסיכון, הוא מוסר את נפשו כפשוטו, הוא ממש מוסר את נפשו. וכל מה שהוא עושה כאן הוא לא עושה מתוך איזו שכיחות דעת כזאת של שורות כלילה כי הוא שם פס, אלא להפך, הוא כל כך בלחץ, כל כך במצוקה, שרק בדרך הזאת הוא מצליח שהוא לפורר את המצוקה, אבל זה הכל יושב על מסירות נפש אדירה, על איזה מין ויתור על העולם הזה. וויתור על העולם הבא גם, לא רק על העולם הזה, כי המלך בסוף לא יקבל אותו. ועל הרקע הזה אתה יכול לקבל את הדבר הזה. זאת נקודה נורא עדינה, כי מכאן ועד לאיזה ציניות במובן הכי ירוד שלה, פרייר וכולי, הנקודה כאן היא מאוד עדינה, אבל היא מאוד ברורה. הנקודה כאן היא מאוד ברורה, כי זו שאלה של אמון. אתה מאמין לרב נחמן או לא? אני מאמין לרב נחמן. למה אני מאמין לרב נחמן? לא יודע. אין לי מושג. האם אני מאמין לרב שגר? כן, מאמין לרב שגר. למה? ככה. אני מאמין לו. זה המוצא שלי. לכן גם ההתפתלויות האלה שהם בפועל יצאו המון אנטגוניזם והמון ריחוק, המון צדדים מאוד קשים, אם הרקע הוא באמת אמיני, הוא באמת עבודת השם, שאדם מוכן לוותר על חייו, ובאמת לוותר על חייו, במובן הכי נוקב והכי נורא, ולשלם את המחיר, רק בגלל מסירות הנפש והדבקות המיסטית באלוקים חיים, ואתה נותן אמון שאכן זה המניע שמונח כאן ברקע, גם של רבי נחמן וגם של רב שגר, זה כבר מצדיק הכל. בעיניי, זה כבר מצדיק. זה המקום שאני רואה כאן זה הדבר המופלא שקורה כאן. הלבושים זה כמו מגדת אסתר. הלבושים זה הכל בדיחה, זה הכל פיקציה, הכל כזה מין תעלולים. אבל מה שמונח בתשתית זה באמת אותה מסירות נפש, המימוש הגבוה של ליצור המלך.
תודה.